הכל חי אונליין 93fm.co.il לחיות את הפרשה עם הרב חנוך גברד, מחבר סדרת הספרים שיעורים באגדות חז"ל.
מאזינים יקרים, ערב שבת שלום. אנחנו השבת נקרא בבית הכנסת בעזרת השם פרשת ויגש. אני חושב שאסור לנו לתת ציונים ותעודות והגדרות לפרשיות השבוע, אבל אם היה מותר, אז היינו מנסים לתת כל מיני, לא ציונים, ציונים ודאי שלא, הגדרות. אז ויגש, רבותיי, מתאים לה הגדרה, פרשה דרמטית. מה זה דרמטית? כל שלושה פסוקים, רבותיי, תסתכלו מחר בבית הכנסת אם מישהו ירדם. תסתכלו, לא שייך, אין כזה דבר. אין כזה דבר, כל שלושה פסוקים אקשן פי. וואו. הכל שמה, לא סתם דרמטי, אלא עוצר נשימה. עוצר נשימה, אל תגיד. אני מכיר את הסיפור הזה משנה שעברה. אתה יכול להכיר אותו, אתה בן 70 כבר, ו-60 או 65 שנים אתה שומע פרשת השבוע, פעמיים באמצע, שלוש פעמים באמצע שבועות במשבת, כלומר 4 כפול 60, 120, 250 פעם שמעת את הסיפור הזה, ואתה תראה שמחר קצב, מחר בקריאת התורה, קצב הפעימות של הלב ישתנה קצת, כשיעקב פוגש את יוסף, כשיעקב פוגש את פרעה, יש שם כמה קטעים, ולא יכול יוסף להתאפק לכל הניצבים אליו. יש כמה קטעים, רבותיי, הפרשה הזאת היא, גם מי שלא יודע איך מתחברים, הלוואי שיהיה נהיה מחובר, הפרשה הזו מחברת. מה זה מחברת? מחברת לגמרי. ורבותיי, אני ברשותכם רוצה לגעת בנקודה קטנה אחת, היא נראית ככה די פשוטה, המוסרניק עושים ממנה קצת מטעמים, אבל רגע, אני רוצה לחזור בחזרה על השאלה הזו, מה דעתכם על הפסוק הזה, בעוד 3/4 שעה. אני רוצה להקריא לכם פסוק מהמפגש שהיה בין יוסף ליעקב. הנה אני מקריא לכם חומש בראשית, פרק מ"ו, פסוק חפתת. ויאסור יוסף מרכבתו, ויעל לקראת ישראל אביו גושנה. יעקב בא מארץ ישראל לארץ גושן, זה שכונה במצרים. ויירא אליו, הם נפגשו, ויפול על צוואריו, יוסף נפל על צווארו של יעקב, ויבק על צוואריו עוד, והוא בכה על צווארו עוד, כלומר הרבה, עוד ועוד ועוד ועוד. פשוט כל כך. תקשיבו מה שרשי אומר על זה, אני מקריא את הארבע, חמש מילים האחרונות של הרשי על הפסוק הזה, על פסוק חפתת. אבל יעקב לא נפל על צווארי יוסף ולא נשקו. ואמרו רבותינו שהיה קורא את שמה. היה קורא קריאת שמה. לרבותינו, ככה רבותינו, כלומר לחזל, היה קשה. כתוב כאן שיוסף בא לקראת יעקב. יעקב בא מארץ ישראל לגושן. עכשיו הוא יושב בגושן, יוסף הגיע אל יעקב, יוסף מתנפל עליו, מנשק אותו, מחבק אותו ובוכה מרוב התרגשות. לא כתוב מה יעקב עשה. אז חזל אומרים שיעקב קרא קריאת שמה. מילא, באמצע קריאת שמה אנחנו יודעים, יש בסוף כל הסידורים, אם יש טבלאות כאלה, איפה מותר להפסיק, להגיד ברוך הוא ברוך שמו, עונה משום הכבוד, יש כל מיני, משום היראה, להגיד קדוש קדוש, להגיד, יש כל מיני כללים. אז באמצע קריאת שמה לא אומרים שלום לאף אחד. ואם יעקב היה באמצע קריאת שמה, ובדיוק אז יוסף פגש אותו, אז מובן שהוא לא מדבר. רבותיי, הסיפור הזה הוא לא רק פשוט ומובן, הוא בנאלי והוא לא יכול להיות. אני לא מבין. יוסף לא יודע שיש כזה מושג שקוראים לו זמן קריאת שמה של המגן אברהם ושל הגרו. מה אתה בא אל אבא שלך בדיוק באמצע קריאת שמה? שמונה בבוקר, שמונה ועשרים בבוקר, המניין האחרון של, של הזהו, ואתה מגיע אליו, שמונה ועשרים מתחילים להתפלל, אז נגיד בערך בשמונה ארבעים, בשמונה ארבעים וחמש, אתה מגיע אליו. אתה לא יודע שבשמונה ארבעים וחמש כולם מוחזים באמצע קריאת שמה, ועכשיו אתה נכנס לבית הכנסת? יעקב עם כל הבנים, עם כל האחים, יהודה היה החזן, שמעון היה הבלקוירה, לוי היה הגבה, וזה עשה את המשבר אחים, ולא יודע מי היה הכהן שם, הכהן שמברך את הקהל, הבחור, מי זה היה הבחור? ראובן. ובדיוק יוסף נכנס שם באמצע התפילה, מתי שיעקב עומד באמצע קריאת שמה. ואם השאלה הזו נכונה, אז אני יכול למתוח אותה עוד יותר. מלך שמגיע לבקר, זה לא כמו סתם שני שכנים דופקים בדלת, יש לך בבקשה חצי כוס קמח עם שתי ביצים ואולי רבע בקבוק שמן? דופקים בדלת בלי הודעה מוקדמת. אני דופק בדלת, סליחה, אמא בבית, כן, אפשר לקבל בבקשה, דדדדדד. מלך מגיע עם כל הפמליה, עם הודעה מוקדמת. אז אם אתה יעקב שומע, יש תוכנית עבודה מסודרת ליוסף כשהוא מגיע לארץ גושן. בשבע הוא נפגש עם ראש העיר, בשבע ועשרים עם שר הפנים, אחר כך עם שר החוץ, עם שר הביטחון, בין שמונה וחצי לרבע לתשע מקדישים לו בלוז, מקדישים לו זמן להיפגש עם יעקב, ומודיעים ליעקב, מגיעים כל המתכננים של האירוע, מגיעים אל יעקב ואומרים לו, בשמונה ארבעים וחמש יש לך פגישה עם הסגן של המלך. אז יעקב יודע עכשיו שבשמונה ארבעים וחמש הוא צריך להיות מוכן, תקום מוקדם, תתפלל ותיקין, תשתה כוס קפה, תהיה מאורגן, תשב אצלך בבית, ב-8:45 הסגן של המלך מגיע, תהיה מוכן. מה זה שבדיוק עכשיו אתה קורא קריאת שמה? יש אנשים לא מאורגנים. אנשים לא מאורגנים, תמיד הכל קורה להם בדיוק בזמן הלא מתוכנן. למשל, להכין את השבת. הנה עוד מעט שבת, מה שעה עכשיו? 2:30? מתי שבת? ב-4? עוד שעתיים ועוד שעה וחצי? וואו, כמה עוד יש להכין, עוד לעשות, לסדר, לבשל, לתגן, לעשות, לשים קמח, לשים תצונות, לשים פה, לסדר שמה, לשפוך את הקיגל מהסיר הקטן לסיר הגדול, ולהוסיף לזה קצת צימוקים וכנמון, ועוד עכשיו פתאום באו הילדים מהחיידר וסיפרו שרבר ליב שטיינמן אומר שכדאי לקבל את השבת 10 דקות או 20 דקות יותר מוקדם. הלוואי ש-20 דקות יותר מאוחר אני אצליח לגמור את הכל, לא שייך. הפלטה נתנו לשכנים, היא עוד לא החזירה. בגז יש דליפה מהזה, ופה זה, זה בלגן יכול לגמור את הכל בשעה וחצי. אז אנשים כאלה לא מאורגנים, לא מסודרים, אז תמיד, תמיד תתפוס אותם, אני רוצה לטלפן, להגיד לו משהו. אז הוא אומר לי, הלו, 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 באמת אין זמן, אין זמן, אין זמן, לא, 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 שייך הרב חנוך, תתקשר אליי בעוד יומיים, אני עכשיו לחוץ, צפוף, דחוס, דחוס לי. טוב, האם יעקב היה כזה? נראה לכם? תיתן אמת ליעקב, הבן אדם הכי מחושבן בעולם, כשהוא מגיע בתור נער צעיר יחסית לחרן, והוא רואה שם את הרועים, יושבים שם רגל על רגל, אז הוא אומר אליהם, אחי, לא יתאסף המקנה, ראו, השקו הצון ולכו. כשהוא הגיע לשכם, הוא תיקן להם שווקים, סידר להם מטבע, נתן להם שהסחר לא יהיה בחליפין, אלא בכסף. בקיצור, הבן אדם היה באמת באמת מאורגן. כשהבנים שלו הרגו את כל שכם, הוא אומר לה, אחרתם אותי, לאו אישני. זה לא פוליטי, זה לא נכון. הרגתם 500 אנשים, מה תעשו אם הם יבואו אחר כך עם 2,000? תהרגו 2,000. כשהם יבואו עם 10,000, תהרגו 10,000. למה? תעשו איתם שלום, תנו להם לריב אחד עם השני. אם חצי תעשה שלום של שיעים, אם חצי השני תעשה שלום של סונים, ואתה תשב בצד, והם יהרגו אחר כך את השני. למה אתה צריך להתערב? למה? למה? בשביל מה? יעקב היה איש חכם, איש מתוחכם. תיתן אמת ליעקב, אמת זה תפארת. אברהם אבינו היה חסד, יצחק היה גבורה, אברהם אבינו צד ימין, יצחק זה צד שמאל, שתיהם ביחד עכשיו משולבים בקודקוד, במרכז, ביעקב, תפארת, אמצע. יעקב היה בן אדם הכי מחושב בעולם. אז איך זה שבדיוק עכשיו תפס אותו באמצע קריאת שמה? רבותיי, אין כאלה בדיוקים, לא יכולות להיות כאלה פוקסיות בעולם, אין כזה דבר. לפני שנענה תשובה על זה, אני יכול להוכיח שזה באמת ככה עובד, ממשנה במסכת אבות, בפרקי אבות. יש שם כמה דברים שנבראו בערב שבת. המן, ובאר, ופי האתון, ועוד כמה. ועל זה יש גמרא במסכת חגיגה, ותקשיבו טוב טוב מה כתוב על זה בספר שלי, שיעורים בהגדות חז"ל. בגמרא, עוד לפני הספר שלי, כתוב שאת השידים, את השידים, מה זה שידים? אני לא יודע, לוואי שאני גם לא יודע אף פעם בחיים שלי. יש כמה אנשים, אני קצת חושד בהם שיש להם איזשהו קשר, אם לא קשר דם, אז קשר בנפש לשמה. אבל בואו לא נדבר על זה עכשיו. אז את השדים ברא הקדוש ברוך הוא בערב שבת בין השמשות. שד זה קצת בן אדם, קצת בהמה. בשלושה דברים דומים השדים לבני אדם, ובשלושה דברים הם דומים לבהמה. הם משהו כזה, גם הם למלאכים הם דומים קצת בשיטת המעוף שלהם, והמהירות וההגעה, גישה. בכל אופן, השדים האלה הם דומים, הם נבראו, סליחה, בערב שבת בין השמשות. וכאן רבותיי אני שואל, מה הפירוש לברוא בערב שבת בין השמשות? זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא כאילו לא הספיק לברוא אותם לגמרי, ברא אותם שלושת רבעי וזה נתקע לו באמצע? אז למה לא התחיל 10 דקות יותר מוקדם? למה הוא ברא שדים כאלה בלתי מושלמים? אז כמו שאמרנו מקודם, הבלבוסטה הבלתי מאורגנת, מגיע שבת, אז אין מלח בדגים, ואין סוכר בקוגל, ואין פלפל חריף בצ'ולנט, ואין בצל מתוגן פה, והכבד לא חתוך וזה, למה? היא לא התארגנה, התחילה מהבוקר, אבל כאן טלפון, ושם הילדים בחו, וכאן פתאום ירד מים על הכביסה, גשם, וכאן 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 וכאן. הגיע כניסת השבת, 10 דקות אחרי הצפצוף בקושי, 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 הספיק על הדיק נרות. אז אתה רואה השבת חצי מוכנה, חצי לא מוכנה. אבל הקדוש ברוך הוא, גם הוא ככה עובד? ככה לא מאורגן, לא מתוכנן, רצה להתחיל לעשות השדים, טרח! הגיע צפצוף, אומר, טוב, עוד 10 דקות אפשר, לא 10 דקות אחרי הצפצוף, אבל 22 דקות אחרי הצפצוף זה כל שבת. אז השאיר אותם לא מוכנים. האם יכול להיות כזה דבר בעולם, רבותיי? לא רק שלא יכול להיות כזה דבר בעולם, אלא אפילו השאלה הזו היא טיפשית. לא יכולה להיות. מה פתאום? שואלים מי כאלוקינו, כדי להגיד אין כאלוקנו, לא בשביל לשאול, אלא בשביל לענות. מה פתאום אין כאלוקנו? כששואלים מי כאלוקנו, אז זה לא כאילו מי מינו באמת, מי, איפה? אצל הנוצרים, אצל המוסלמים, איפה יש? זה לא לשאול מי כדי לענות תשובה, אלא כדי להגיד, מה פתאום אין כזה דבר, אין כאלוקנו. זה נקרא מי. אותו דבר גם פה, כשאני שואל מה הקדוש ברוך הוא לא הספיק, זה בשביל לענות תשובה, מה פתאום אין כזה דבר. הקדוש ברוך הוא את השידים תכנן לברוא ביום שישי כבר מ-5 בבוקר. אבל הוא אומר להם, קינדר לך, הינגה לך, עוד לא, רגע, רגע. מגיע 12 בצהריים וכבר הנציג של השידים אומר לקדוש ברוך הוא, נו, אנחנו רוצים להיברר, רגע, עוד לא. מגיע 4 אחרי צהריים, ב-4:40 שקיעה, ב-4:10 מדליקים נרות בירושלים, ב-4 מדליקים נרות בירושלים, ב-4:10 מדליקים נרות בלא יודע איפה, ב-4:30, ב-4:20, כבר שבת אבסולוט, 4:18, 4:10, 4:15, לא, אין לי לוח פה לנגד עיניי. אז ב-4 אומרים השדים, ריבונו של עולם, נו, רגע, מה רגע, עוד מעט שבת, כבר הצ'ולנט מוכן, כבר הפלטה, זהו, כבר אפילו מכוסה הכל, ריח של שבת, הרבצין כבר הולכת להדליק נרות שמה למטה בחווה עמנו, והשדים עדיין רק על הקנה, בפוטנציאל, מוכנים על קו היצור, עוד לא מוכנים. מגיע עוד 2 דקות השקיעה. 2 דקות השקיעה זה כבר בין השמושס, ממש, ככה, סופק די רייסה. ועכשיו הנציג של השדים אומר לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אתה שכחת אותנו, אתה לא רוצה לברוא אותנו? רגע, עוד לא, עוד לא, עוד לא, עוד לא, עוד לא. ב-4:40 שקיעה לפי השעון האטומי האסטרונומי של GPS. אחי, אחי, אחי. ב-4:40. אז ב-4:39, עוד דקה אחת אבסולוטית, עוד 60 שניות שבת. ואז השד מתחצף עוד פעם בבכי. ריבונו של עולם, לא, די, אני אבוד לי, אבוד לי. עוד לא, רגע. 4:49 ו-50 שניות, עוד 10 שניות, השמש הקצה האחרון של הקרן שוקע בים. עוד 5 שניות, ואז מגיע השד עוד פעם, נו, ריבונו של עולם, תברא אותי, תברא אותי. עוד 3 שניות שבת, עוד 2.5 שניות אני אברא אותך. עוד 2.5 שניות, כלומר חצי שנייה לפני כניסת השבת, אתה תיברא. רגע, חצי שנה לפני כניסת השבת, השד נושם עמוק, וואו, הוא לא מספיק אפילו לנשום, זה נורא מהר, זה בורח, והקדוש ברוך הוא מתחיל לברוא אותו, טראח, נתפס השבת. נשאר תקוע, אינגלה, התחלתי לברוא אותך, אבל לא גמרתי. ריבונו של עולם, למה לא גמרת? השבת עצרה אותך. ומאז ועד עצם היום הזה השבת היא זו שעוצרת את כל השדים ואת כל המזיקים. יש דברים רעים בעולם, נכון? עד שמגיע השבת. טק. מראש הקדוש ברוך הוא תכנן לברוא אותם כל כך קרוב לדלת, שטק, הדלת לא רק סוגרת אותם, אלא עוצרת את ההתפתחות שלהם, את המשמעות שלהם, את הכל. זו קדושת השבת. אם כן, רבותיי, הבנו שאין כזה דבר לאחר או לא לתכנן. יש זמן הכי, 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 הכי מדויק בעולם לברוא את השדים. מה שנכון בשדים, נכון בכל דבר בעולם. עכשיו נחזור בחזרה אל יעקב. אנחנו שאלנו, ינקב, רב ינקב, רב ינקב, עכשיו הזמן לקרוא קריאת שמע. הבן שלך עכשיו הגיע, וזה לא סתם בן שלך. קודם כל, זה בן זקונים. נרענן את הזיכרון משבוע שעבר, כי את יוסף אהב מכל אחיו. לפני שבועיים זה היה, בפרשת ויישב. אחר כך היה מיקץ, היום כבר ויגש. כי את יוסף אהב מכל אחיו, מכל בניו. ויעש לו כתונת פסים. בן זקונים הוא לא. בן של, 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 של רחל, האישה שבשבילה, בקיצור, מה זה אוהב אותו. ועכשיו פתאום מגיעים האחים עם בשורה כל כך עצובה, טרוף טורף יוסף, הקרנה כתונת בן חי, טרוף טורף יוסף, חיה רעה, חלטו. יעקב התיישב על הרצפה, ובכה, 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 ובכה. רבותיי, אנחנו כבר היינו לא פעם ולא פעמיים בתנחומי אבלים. חוזרים מהקבר, בוכים קצת. אם קברו למחרת או אחרי יומיים, אז גם כבר אז לא בוכים. אחרי יומיים, רגועים. אחרי עוד יומיים, גם צוחקים לפעמים. יש סיבות לצחוק. לא חס ושלום על הנפטר או על המעמד, אבל ככה לשחרר את הלחץ. צוחקים גם כן. למה? כי חזקה על המת שהשתכח מן הלב. נכון שאנחנו רם מצטערים בפטירתו של כל אחד ואחד מהיקירים, אבל אי אפשר לשבת ולבכות 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 ולבכות. הגמרא מספרת במסכת מועד קטן, שהייתה פעם איזה אלמנה אחת, שהיו לה שבעה ילדים, ונפטר אחד, זיכרונו לברכה, אני יודע מה, הנחה שקיש אותו, לא יודע מה קרה. והנערה, הגברת הזאת, ששישה ילדים חמודים ומוצלחים נשארו בבית שלה, היא שכחה שיש לה בית, ושכחה שיש לה ילדים, ושכחה שצריכה לטפל בהם, היא ישבה כל היום בבית הקברות על המצבה של הבן שלה, ובכתה, 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 ובכתה. לא יודע כמה, שבועיים, חודש, חודשיים. אמר לה רבן גמליאל, גברת, אם את בוכה על הילד הזה כל כך הרבה, תצטרכי לבכות על כל הילדים שלך. אי אפשר שילדים יגדלו בבית ואמא בבית קברות כל היום בוכה. נכון שזה נורא מצער שבעלך נפטר, זיכרונו לברכה. זה עוד יותר מצער שגם בן צעיר אחד נפטר, זיכרונו לברכה. אבל שישה ילדים שנשארו, את יכולה להקים איתם שבט, שבט לתפארת, שכל אחד ואחד מהם יזכור את שמו וזכרו של האבא זיכרונו לברכה וגם של האח שנפטר. אל תשבי כל היום בבית הקברות. והאישה הזו לא שמעה. בסופו של דבר מתו כל הילדים שלה וגם היא מתה. גמרא מסכת מועד קטן. והנה כאן אנחנו רואים שיעקב בכה ובכה ובכה ובכה, וכתוב במפורש ויקומו כל בניו וכל בנותיו. כמה זה כל בנותיו? אל תשאלו אותי, זה שאלות יותר קשות, מדי קשות בשבילי, אבל כך כתוב. אולי הכוונה לקלות, גם קלות זה בנות. ויקומו כל בניו וכל, אני יודע מה שרשי, אני יודע מה שהדרשנים אומרים. ויקומו כל בניו וכל בנותיו לנחמו, וינאם להתנחם, כי אמר, ארד אבל אל בני שאולה. אומרים חז"ל, ליעקב הייתה מסורת. אם אחד הילדים שלך מת בחייך, סימן שכל המהלך, כל המאבק, כל הכיוון, כל התוכנית שלך, לא הצליחה. לא הצלחת להוביל את התוכנית נכון, ממילא הכל נכנס לכאילו עשית את הכל על, על, על ניוטרל. כל החיים שלך היו סתם. סתם הלכת, סתם חזרת, סתם נאבקת, סתם חלמת, סתם נדרת נדר, סתם, הכל סתם, סתם, סתם. אתה נמחק בהיסטוריה כמו אבק. ככה הייתה לו מסורת. והנה כאן עכשיו הוא רואה בעיניים שלו שבן אחד מת, זאת אומרת שהכל מת, כל התוכנית, כל המשמעות, הכל מת, 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 אין כלום. יעקב לא ידע שיוסף באמת חי. יעקב לא ידע שעכשיו עם הבכי הזה, הוא בונה עכשיו כל המעשה אבות, זה סימן לבנים, מה שהאבות עשו זה בשביל הבנים. הוא לא ידע את זה, הוא ידע שעכשיו הולך הכל למות. הוא לא ידע שעכשיו הוא בונה את השיטה, את הדרך, איך עם ישראל יתמודד בזמני קושי, בזמני גלות, בזמני חורבן. את זה הוא לא ידע. הוא ידע שעכשיו הולך הכל. גמרנו. ולכן, רבותיי, 22 שנים. 22 שנים, רבותיי, זה נורא הרבה זמן. במשך 22 שנים, בדף היומי, גומרים 3 פעמים את השס, ופעם הרביעית מצליחים כבר להגיע עד סוף מסכת שבס. 22 שנים, 22 שנים, רבותיי, מי שנולד לפני 22 שנים, הוא כבר היום נשוי ואבא לשני ילדים, או לילד אחד לפחות. 22 שנים יעקב יושב ובוכה 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 ובוכה, התפספסו לי החיים שלי, נגמרו לי החיים שלי, אין לי כלום, אין לי כלום. פתאום מגיעה שרח בת אשר עם הכינור ומתחילה לנגן, עוד יוסף חי ומלך במצרים, ויש לו שני בנים, מנשה ואפרים. והוא לא האמין לה. הוא אומר למה, יוסף חי, אזוי זולסטזי דילייב. ורבותיי, שרח בת אשר באמת לא מתה, היא עדיין חיה. אני לא יודע מי, אולי לך תדע, אבל שרח בת אשר כל פעם מחליפה משתנה כדי שלא יכירו אותה. פעם מתחפשת לאיזה גרוזינית זקנה באשקלון, ופעם לאיזה אשכנזיה זקנה בטבריה, ופעם איזה נערה צעירה בבית ספר אור החיים בבני ברק. היא כל פעם פושטת צורה ולובשת צורה כדי שלא יזהו אותה, וכל פעם, פעם היא אומרת שהיא גרה בסדרות, ופעם היא אומרת שהיא גרה בחדרה, ופעם בגדרה, ופעם בטבריה, ופעם בנתניה. אבל היא לא מתה. כי היא על הברכה, בגלל שהיא בישרה ליעקב ש... עוד יוסף חי, והוא לא האמין, כתוב, ולא האמין, ויפג ליבו כי לא האמין, אז הוא לא האמין, אמר, כמו שהוא חי, גם מה תחיה ככה, כאילו, באמת ככה זה יצא. בכל אופן, ויפג ליבו, רבותיי, מה אני אגיד לכם, אם אני הייתי יודע מה זה ויפג ליבו, הייתי אומר לכם, אנחנו יודעים מה זה בעברית להגיד להפיג, אבל יש גם במשנה, אומרים לה, אישי כהן גדול, להפג אחת על הרצפה, אם הוא הולך להירדם, אז אומרים לו, תפוק חזק עם הרגל, הפג, להפיג את השינה. אבל ויפג ליבו, אין עוד מילה ויפג בתנך, אז אפשר להציע כמה אפשרויות. בכל אופן, זה משהו בערך כמו פרחה נשמתו. פרחה נשמתו רק שהוא שמע שמועה שלא בלך תדע, אם זה לא סתם חרושת שמועות שווא. אבל כבר פרחה נשמתו. כל כך, כל כך, כל כך, כל כך יעקב חיכה ליוסף. רק מגיעה איזושהי נערה צעירה עם כינור, שרה לעצמה ככה סתם מפזמת, עוד יוסף חי, כאילו איזו תקווה כזאת שיש לה, תקווה בלב. וכבר רבותיי, יעקב התבלבל, ויפג ליבו, כמעט מת. היה צריך להביא לו שם איזה קרדיולוג שייתן לו, לא יודע, ויפג ליבו, ויפג, הלב קיבל תאריך תפוקה, תפוגה. צ'או. עכשיו בסופו של דבר מסתבר שזה באמת, שזה לא סתם דמיון של איזה נערה צעירה עם כינור מקשקשת, אלא זה באמת, יוסף חי, וירא את העגלות, או, יש קבלות, יש הוכחות, והם מתחילים להתארגן עם הצון, והבקר, והעבדים, והשפחות, וכל מה שיש בבית, ורבותיי, יעקב לא משאיר כלום. פעם אחת הוא ישאיר מאחורי מעבר יבוק כמה קופסאות ריקות של סרדינים, או איזה בקבוקים ריקים של קולה, קנקלים כאלה ריקים. אז הוא חזר בחזרה, בא המלאך, כיסח לו שם את הרגל, הוא נהיה צולע על יריחו. יעקב לא משאיר כלום, כלום, לא מסמר חלוד, שום דבר. רבותיי, עוברים דירה, בן אדם שיש לו 12 ילדים, 200-300 נכדים, צון, בקר, עבודה רבה, רבותיי, קריה שלמה, שכונה, שכונה גדולה, קחו, אני יודע מה, לכו לזה פינה, תראו איזה שכונה של איזה 4,000 דונם, עכשיו מפה אתה לוקח הכל, לא משאיר, אפילו לא רצועה של טריס בתוך הקיר שלה, כלום, 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 לא מנורה ולא תקע ולא שקע ולא מפסק ולא ארון חשמל, כלום, כלום, הכל לוקחים, 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 איזה התרגשות, איך אורזים הכל, איך מארגנים את הכל, 4,000 עגלות, קרונות מסע, רכבות, לא יודע מה לקחו. ועכשיו, לא פחות ולא יותר, מגיע הרגע, לא הייתי אומר רגע, אלא הפעימה הגדולה ביותר בהיסטוריה. בכל העולם, אין כזו פעימה. בואו רבותיי, עוד מעט יפה גליבנו חס ושלום מרוב התרגשות, אז בואו נתן כאן איזה דקה קטנה, איזה דקה כמה שהם רוצים של מוזיקה, ואנחנו נחזור. מה קרה פה? מה קרה פה? מודיעים ליעקב שיוסף מתקרב. מתי? ביום רביעי ב-4 אחר הצהריים. וואו. מיום ראשון בבוקר, רבותיי, מתחילות הכנות קדחתניות. בכל הבית. לוקחים מברשת ברזל ומצחצחים את כל הברגים החלודים מסביב בגדר של הכניסה לבית. מנקים את האבק מהשביל שאפשר יהיה אחר כך לשבת עליו, על הרצפה לשבת על השביל עם סמלת קלה לבנה שלג. ככה נקי זה היה. החליפו 400 פעמים את, 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 את המים בדלי של השפונג'ה בבית, כדי שיצאו בסוף אחרי השפונג'ה מים נקיים שאפשר יהיה לשתות אותם. מה זה התרגשו? וילונות חדשים. כל הבית פלורסנטים, T5, הכי חזקים. מוזיקה, איזה רקע. הרגע הגדול ביותר של יעקב מגיע עכשיו. 22 שנה הוא בוכה ובוכה 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 ובוכה. איפה הבן שלי שאני אוהב? איפה הוא? ועכשיו, ב10:50, כבר אי אפשר להחזיק מה... אפשר כבר לראות את הדרמה. איזה 10:50? כבר משתיים בצהריים, ביום רביעי מהבוקר. אפשר היה כבר לנסר את הדרמה באוויר עם סכין. היה אפשר לחתוך את הרצינות, את ההתרגשות, את ה... וואו! יוסף מגיע לבקר את אבא שלו. 14:00, יעקב לא אוכל ארוחת צהריים באותו יום. איך אני יכול לאכול? בקושי כוס קפה הכריחו אותו שם לשתות. בכל אופן, זקן, היה כבר, אני יודע מה, בין 100, שכחתי כמה, 140, 150, בלי עין הרע, בן פורת יוסף, הלוואי עליי. איזה התרגשות. בארבע פה יוסף צריך להגיע. ב3:30 כבר יעקב הולך להתעלף, לא יכול. בן אחד מחזיק אותו מכאן, בן אחד מכאן, אבא תחזיק מעמד, זה יהיה בסדר, אבא. בסדר, מרגיעים אותו, אולי נתנו לו שם איזה שני ווליומים, סליחה, איזה כדורי הרגעה חזקים. ב4:15 כבר יעקב מתחיל להסתכל מהחלון, איפה פעמים הרכבותיו? רגע, אמרו שיבוא בארבע, שם יקים, שם זה זמן, זה זמן. ב4:50 כבר יעקב לא יכול, כבר מתפוצץ לו הלב. איפה יוסף שלי? יוסף שלי, יוסף שלי. אני אמות, אמות הפעם. אמות הפעם, כי ראיתי אותך ואת בניך, אני לא צריך יותר כלום. כך הוא אומר לו, כשהוא רואה, אמות הפעם. די, אני רוצה עכשיו למות, גמרנו. גמרנו, נגמר הכל, אני רוצה למות. ב4:50, עומד עוד פעם בחלון. אבא, שב, איך אני יכול לשבת? ב5:55 כבר ניסו להחזיק אותו, אי אפשר. איזה בנם, איפה הוא? ב4:40 מתחילים כבר לשמוע את השקשוקים של חיל הכבוד שמגיע לפני המלך עם החצוצרות. יעקב נהיה חיוור כי הוא מת. הבן שלי מגיע. עוד רגע, עוד 2 דקות הבן שלי מגיע. החצוצרות מתקרבות, משני הצדדים נפתח משמר הכבוד, נפתח ואז מגיע קרקרה גדולה. דלת ענקית נפתחת, ואז יעקב, לפני שהוא מסתכל לשם, הוא שם את היד קרוב לעיניים, מתכונן להגיד, מה? שמע ישראל, רגע, אבל, זה מתקרב, עכשיו פתאום יש כזה מין משמר כבוד, נותנים כזה יריה בשמיים, אז לא חשוב חרבות, הדלת של הקרקרה נפתחת, גלימה, משי או כתיפה ירוקה מבריקה עם כתר זהב ענק למעלה, יוצאים, מתקרב, יוסף, יעקב מחזיק את היד קרוב לעיניים, איך שהוא עם יד שמאל שם את היד על הכתף של יוסף, יוסף מנסה לנשק את יעקב, ויעקב עוצם חזק את העיניים, שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. נגמרה הפגישה. מה קרה כאן? יעקב ידע בדיוק בדיוק מתי אומרים קריאת שמע ועל מה ואיך ולמה. זה לא כמו שציירתי את זה מקודם בציניות. בואי נה, אתה עכשיו באמצע קריאת שמע לא גמרת את הזמן של המוגן אברום. יש מושג של להגיד קריאת שמע בוותיקין. מה זה ותיקין? בדיוק בזמן הנכון. תפילת 18 בוותיקין. המושג של הוותיקין היום זה יראוך עם שמש. כלומר, בדיוק ברגע שהשמש זורחת. הבדיוק הזה הוא קצת גמיש. כשהיינו ילדים, אז אמרו שעד 5 דקות לפני הזמן של שכתוב בלוח, או 5 דקות אחרי הזמן שכתוב בלוח, זה גם נקרא ותיקין, כי אי אפשר לכוון. איך אפשר לכוון? גם אלה שאומרים את הזריחה לא יודעים לכוון, אין להם שעון בשביל לכוון מדויק, וגם אלה שעומדים בבית הכנסת אין להם זמן לכוון. אז עד 5 דקות לפני ואחרי, זה נקרא ותיקין, ואם אני זוכר טוב, אז אמרו את זה בשם החזון איש, זיכרונו לברכה. זה כשהייתי ילד. אני הייתי ילד לפני בערך 60 שנה או 55 שנים. כשהייתי נער, בחור, בסלבודקה, בישיבה, אז אמרו שצריך לדייק עד 2 דקות לפני, או 2 דקות אחרי. אפשר לזייף עד 2 דקות. ואמרו את זה בשם הרב שריה דבלצקי. אני לא שמעתי ממנו, שמעתי מה שהנערים מדברים. ואפילו מישהו סיפר פעם ששאלו שם איזה תלמיד חוכם אחד, מה, אנחנו היום יותר צדיקים מהחזון איש? אם החזון איש אמר שעד 5 דקות שמאלה ועד 5 דקות ימינה, כלומר לפני ואחרי, אז איך פתאום עשית את זה לשתי דקות? אז ההסבר הרווח היה, עוד פעם, אני לא אומר דעת תורה, אני אומר מה שקרה בפועל, מה שדיברו. ההסבר הרווח היה ככה, שפעם שעון היה נורא נורא יקר. אז בבית הכנסת של 40 או 50 איש, לשלושה ארבעה אנשים היה שעון, ואת השעון הרי היה צריך למתוח כל יום, כמו שאנחנו זוכרים, או הפחות המבוגרים שבנו זוכרים, ואם היה מפגר 5 דקות ביום, או ממהר 5 דקות ביום, זה נקרא שהשעון הוא מדויק, כי שעון שמפגר או ממהר ברבע שעה ביום, הוא כבר שעון שצריך להביא אותו לשען, שיזיז בפנים טיפה, היה כזה וסט, שאיזה טיק, 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 יעשה אותו טיפה יותר מהר או טיפה יותר לאט. אבל עד 5 דקות ביום זה בסדר. כל יום בבוקר, בשבע בבוקר, היו הולכים לזה שכן שיש לו רדיו, ושומעים את השכן, את הרדיו מצפצף, ומסדרים לפי זה את השעון, מזיזים 5 דקות קדימה או אחורה, ככה כל יום. ותמיד אנחנו שאלנו, כשהיינו ילדים, מאיפה הרדיו יודע? ואתם יודעים מה הייתה התשובה? שגם הרדיו לא יודע. הוא גם אומר בערך, גם יכול להיות פספוס של חצי דקה. אז לכן, זה היה אז. אבל מאז, ככה אמרו כשהיינו בחורים, המחיר של השעונים ירד. פחות או יותר היום יש בכל בית כנסת, יש לכל איש שעון, אז יותר קל לעשות ממוצע. אם יש 40 אנשים עם שעון, אז אנחנו יכולים לדעת מה השעה המדויקת. נגיד, הזריחה היום היא בשעה 6:40. אז יש מתוך 40 אנשים, 20 אנשים מראים עכשיו 6:35, ו-20 אנשים מראים 6:45, אז אני יודע שהשעה היא 6:40. אז אפשר יותר לדייק. ככה אומרים בשם רב שריה דבלצקי, ככה אני חושב שאמרו, שמכיוון שהם השעונים הם יותר פופולריים ויותר זולים, אז יש יותר הרבה שעונים, אפשר להגיע יותר לדיוק. מאז רבותיי עברו הרבה מים בירדן, מאז שניתי בחור בסלבודקה לפני 50 שנה, עברו הרבה מים בירדן, ונהיה שעונים דיגיטליים, שעוני קוורץ, שהם הרבה יותר מדייקים, הרבה 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 יותר מדייקים. נכדה שלי פעם, ילדה קטנה, בת 6 או 7, קנתה שעון בהכל בדולר. בהכל בדולר קונים את זה גם בשני שקל. והידית נשברה, הרצועה נשברה. מה עושים עם שעון בשני שקל כשהרצועה נשברת? הולכים לשען ומשלמים 30 שקל על רצועה חדשה, מה פתאום? סיפור היה לפני 4 או 5 שנים, רבותיי. סתם, ממש סתם לגמרי, לקחתי את השעון השבוע הזה בלי הרצועה, שמתי טיפת דבק בתחתית שלו, והדבקתי אותו אצלי בחדר על המדף, על השוליים של המדף של הספרים. בדיוק מול האף שלי. רבותיי, מאז 5 שנים, או 4, לא נגעתי בו. והוא הולך בדיוק, בדיוק כמו שאז. לא מפספס בשנייה. שעון שעולה 4 שקלים ביחד עם הרצועות והאריזה והמשלוח מג'פן, או סליחה, מצ'יינה. היום השעונים מדויקים. אז היום לא צריך בוותיקין לעשות 2 דקות קודם או 2 דקות אחר כך. אפשר לרשום מה שכתוב בלוח את הדקות, ושהחזן יתחיל ברוך אתה השם גאל ישראל בדיוק על הדקה. אפשר גם לרשום חצי דקה, ואפשר גם לרשום רבע דקה. האמת היא שה-GPS'ים היום כל כך מדויקים לכוון את השעות של השמיים של האסטרונומי, שאפשר גם לכוון את עשירית השנייה, ואת מאית השנייה, ואפילו את אלפית השנייה. אבל במכשירים אפשר למדוד את זה. אנחנו לא מספיק מהירים להגיד את הגעל ישראל בעשירית השנייה, וגם לא בחצי דקה, בחצי דקה בקושי, אבל פחות יותר, פחות לא. בכל אופן, יש מושג שאפשר לפעמים לדייק את הוותיקין, להתפלל את התפילת עמידה בדיוק, 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 יראוך עם שמש. אני רוצה להגיד, השם שפתי תפתח, ופי יגיד תהילתך, ועכשיו להשתחוות לקדוש ברוך הוא, ברוך אתה להשתחוות, ואיך שאני משתחווה לקדוש ברוך הוא, השמש ממולי גם היא משתחוות, תח, הקרן הראשונה מציצה, זה לא שאני משתחווה לשמש, חס ושלום, אני משתחווה להשם ביחד עם השמש, יראוך עם שמש, ולפני הרח דור דורים, זה נקרא ותיקים המדויק, כלומר ותיקים המדויק הוא לעשות את תפילת עמידה, בדיוק, 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 יפה מאוד. אם יש ותיקין מדויק, יש גם קריאת שמה מדויקת. להגיד את הקריאת שמה בדיוק, 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 בדיוק. אז אנחנו עושים פחות או יותר בדיוק. שמה ישראל, אנחנו נותנים לקדוש ברוך הוא ריבונו של עולם, השם אלוקנו, השם אחד בשמיים, בארץ, שבעה ריקים, על הלב שלי, על הכל. אבל אפשר לעשות את זה יותר בדיוק. ואפשר עוד יותר בדיוק. הכי בדיוק בעולם ידע לעשות את זה יעקב אבינו. יעקב אבינו נתן את הזעקה של השמה ישראל בדיוק בחור הזה שנכנס מהחומר אל הרוח. במעבר הזה, במעלית הזאת שבה נפתחים שערי שמיים ואפשר להשחיל את העני הגשמי לתוך העולם הרוחני, לתוך שמה יעקב שיבץ את השמה ישראל שלו בצורה אין שום רצף בעולם שיודע ככה לרצף את המרצפות מדויק על אלפית המילימטר, שלא יהיה רווח, לא יהיה חוסר, לא יהיה בליטה ולא יהיה שקע. זה יהיה בלטה בדיוק, בדיוק, בדיוק במקום שמה ישראל הכי נכונה. כשיעקב ראה את יוסף, אז הוא ידע להגיד את השמה ישראל הנכון החזק. אז הייתי ציני מקודם, שאלתי, מה קרה, יעקב, אתה לא יודע מה זה זמן קריאת שמה של הגרו, של הרמו, של המוגן עברו, מה, 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 מה זה, מה זה? ומה איתך יוסף, אתה לא יודע לכוון את הזמן שלך של הביקורים, אתה מגיע אליו בדיוק באמצע התפילה? לא, יודע לכוון, זה היה בארבע אחרי צהריים, לא זמן קרישמה, לא מוגן אברום ולא גרו, וזה היה מתוכנן מראש, שלושה חודשים מראש או שבועיים מראש, כל דקה, כל שנייה הייתה מתוכננת. יעקב החזיק את היד מול העיניים ככה בשביל לסגור אותם, מהרגע שהוא שמע את החצוצרות של חיל המשמר, הכבוד. החזיק את היד יותר קרוב, יותר קרוב, יותר קרוב, יותר קרוב. הוא ידע בדיוק מתי לזעוק את השמה ישראל. חבותיי, מה זה שמה ישראל? זה עוד משהו. זה בעזרת השם, אפשר להגיד פעמיים, או בשבוע הבא, שאז יעקב מת וכל האחים שלו שמע, כל הבנים שלו, כל האחים, אמרו שמה ישראל, ישראל, אבינו, זה רש"י מביא את זה שם על החומש, אבל נכון יותר לדבר על שמה ישראל בחומש דברים, שם בקיץ, שבוע אחד לפני תשעה באב, וואי, אבל אז תמיד מדברים על החורבן ועל הגאולה השנה, בעזרת השם כבר תהיה גאולה, אז נדבר על זה, כי זה פרשת שמה ישראל, זה בחומש דבר, בפרשת דברים, דברים ואת חנן, שם בגאולה, בתשעה באב, בנחמה בחורבן. בכל אופן, מה זה שמה ישראל? זה ההמנון של העם היהודי לאורך כל ההיסטוריה. תינוק נולד, אז קרישמליינן, עוד לפני הברית מילה, אוספים את כל הילדים מהשכונה. מה הם עושים הילדים מהשכונה? מה הם עושים? אומרים שמה ישראל. למחרת האבא מחזיק את התינוק על הידיים, שם סידור, והקהל עם המוהל, עם אבי הבן, עם הסבא, עם הסנדה, כולם ביחד שם עם שמה ישראל, השם אלוקי. כל הזמן שמע ישראל, המצווה הראשונה, הראשונה בחיים, שבן אדם פוגש בבר מצווה, יפי, היה לך בר מצווה, עכשיו שקיעת החמה, מה המצווה הראשונה? יש לנו הרבה מצוות, להניח תפילין, לשמור שבת, לאכול מצות, לנענע בלולב, תרייג מצוות. אבל היה לי בר מצווה, איזו מצווה הראשונה אני פוגש? קריאת שמע של ערבית, נכון? מצווה דאורייתא הוא. בבוקר ובערב. שמה ישראל זה כל החיים שלנו סביב שמה ישראל, כל החיים סביב שמה ישראל. בן אדם לא עלינו ולא עליכם גומר את החיים שלו, נפטר. כאן הייתי לנחם אבלים לפני שבועיים או שלושה, איזה יהודי צדיק אחד בבני ברק, אם שמעתם עליו ראיתם אולי מודעות, גודלבסקי. אני חבר של, הייתי חבר גם שלו קצת, אבל אני יותר חבר של האחים שלו. סיפרו לי איך הוא נפטר, יהודי צדיק. לא הרגיש טוב, הלך לבית חולים, ביקש כוס מים, אמר שהכל, תיישב על המיטה, אמר שמה ישראל, אחר כך עוד וידוי, נשכב ועצם את עיניו ומת. בן אדם נולד עם שמה ישראל, חי עם שמה ישראל ומת עם שמה ישראל. יהודים לא עלינו ולא עליכם בתקופת השואה, בתקופת האינקוויזיציה, רקדו לתוך הבורות מול הרובים. מה הם שרו? שמע ישראל, השם אלוקנו, השם אחד, ותאר ליבנו לעובדך באמת. שמע ישראל, זה ההמנון שלנו. זה ההמנון שיעקב שר. למה הוא בחר דווקא בהמנון היהודי הזה? זה נושא שבשבילו, רבותיי, עשיתי את כל ההקדמה הארוכה הזו. יעקב ידע למקד. ידע למקד את כל הכוחות שלו לנקודה הנכונה. זה התפקיד שלנו. עד עכשיו שמענו דברים יפים וטובים, ווואו, נוכל גם לחזור עליהם בסעודה של ליל שבת, אבל אם אני רוצה לצאת לרגע אחד החוצה מהתמונה, ולהגיד, הרב חנוך, אמרת דרשה, מה זה יפה, מה זה מרגשת, כמעט שבכיתי מרוב התרגשות, ואם אתם בכיתם זה לא נורא, גם אני בכיתי. אבל, תכלס, מה עושים עם זה? או, בדיוק, בשביל זה אנחנו פה עוד 6-7 דקות. תשמעו. בשם הרבי מקוצק אומרים, אולי רגע לפני הרבי מקוצק, כתוב בתורה שצריך לכבד זקנים. כתוב, מפני שיבה תקום, והדרת פני זקן. מישהו זקן, צריך לכבד אותו. בגמרא מסופר שריש לקיש היה קם, רבי יוחנן היה קם אפילו לפני זקנים גויים. זקן גוי. למה? הוא מנמק, כמה הרפתקי עדו עליהו. כמה הרפתקאות עברו עליו. זה ניסיון חיים. אתה רואה בן אדם בן 80, רואים עליו חרוץ רוחות, ידיים רגומות כאלה, יבש כולו, עצמות האגן הירחיים בולטות, כולו אומר זקנה וסיבה בין 90-95. וואו, כמה ניסיון חיים, עוד בטח זוכרת מלחמת העולם הראשונה. אומר הרבי מקוצק, לפעמים אתה רואה בן אדם שהוא נראה זקן, אבל זה לא נכון. הוא לא בן 80. הוא 10 ילדים בני 8. כל כמה שנים הוא קפץ למשהו אחר, התחיל כאן ועשה שם ועשה שמה. הוא כל החיים שלו היה בן 8, לא הגיע לגיל 9. התחיל עוד משהו חדש, עוד פעם עשה אותו 8 שנים. ככה הוא 10 ילדים. לראות איש זקן כזה זה כמו לראות גננת עם 15 ילדים בני 6. מה, כמה כבוד צריך לתת ל-15 ילדים בני 6? צריך לתת להם לעבור את הכביש, לעזור להם, למישהו נפל עתיק אוכל, תרים לו, למישהו צריך לקנח, תאף, תקנח לו, זה הכל, אבל לא, לא, אל תתייחס. הילד בן 8 אמר, הילד בן 6 אמר, שסבתא שלו קנתה לו סוכריה על מקל בצבע אדום, נו, אז מה, אז 10 ילדים אמרו את זה, נו, אז מה, זה פתאום נהיה יותר חכם. לפעמים בן אדם זקן הוא לא בן אדם זקן, הוא 10 ילדים צעירים. כדי שאנחנו נהיה בן אדם זקן, צריך להתמקד. לא לשבוע, לא לשבועיים, אלא להחליט, יש לי מטרה בחיים. אז יעקב ידע למקד ב-100%. אבל רבותיי, אם אנחנו נמקד ביותר מ-50%, כבר יצאנו, כבר עברנו את המתרס מהצד השלילי לצד החיובי. לא צריך להגיע ל-10, הלוואי שכן. גם ל-8, הלוואי שנגיע. אבל אם נגיע ל-6, זה בלתי מספיק, אבל אתה בצד הנכון עדיין. בואו נראה מה זה נקרא למקד. היה פעם איש חכם, היו הרבה אנשים חכמים, וואו, כמה אנשים חכמים היו בעולם. אבל היה איש חכם מאוד 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 אצל היהודים, שכל הראש השיבס של הדור האחרון, הם תלמידים של התלמידים שלו. קראו לו רבי רוחם, רבי רוחם ממיר. בשמו כשאומרים איזשהו מאמר, אז מיד כולם נעמדים דום. אומרים הרבה הרבה מאמרים בשם הרבה הרבה חכמים, וכולם חזקים וטובים ועסיסיים, ואנחנו אוהבים אותם, אבל לשמוע משהו בשם רבי רוחם, רבותיי, אני לא היום היורצת שלו, ואני לא כאן מספיד אותו, אבל רבי רוחם זה יסודות חזקים, חזקים, חזקים בנפש. פעם אחרת, יש ספר שנקרא אדם בעיקר. אדם בעיקר, על רבי רוחם, מומלץ. לא, אני עכשיו רוצה להמליץ לכם על הספר שיעורים באגדות חז"ל. אבל עד שיגיע אליכם הסדרה שיעורים באגדות חז"ל, תתחילו עם אדם בעיקר. בכל אופן, רבי רוחם אומר ככה, תקשיבו טוב, רבותיי, זה חזק, זה טוב, זה ייתן לנו כוח כל השבת וגם שבוע הבא. רבי רוחם אומר ככה, מי שלא מודע לחסרונות שלו, הוא לא יתקן אותם. מי שלא מודע למעלות שלו, לא יעשה כלום. לא יכול לתקן, לא יזוז, נשאר כפו, נשאר במקום. אני חוזר. מי שלא מודע לחסרונות, לא יתקן אותם. אם אני לא יודע שאני עצבני, אני לא יודע שאני כעסן, אני לא יודע שאני חסר זה, אני לא יודע, אז גמר, אני נשאר כזה כל החיים. לא נורא, כן נורא, לא יודע. אבל מי שלא מודע למעלות שלו, אין לו כלים להתחיל לעבוד בכלל. הוא כלום, הוא נשאר אפס. הוא נשאר כפו, הוא נשאר במקום. אין לו כלים להתחיל לעבוד. אם הוא יש לו כלים להתחיל לעבוד, הוא יתקן הרבה, יתקן קצת, יצליח, לא יצליח. קודם כל צריך להכיר את המעלות, את התכונות, מה אני כן יכול. לא מה אני לא יכול, לא איפה אני לא בסדר. איפה אני לא בסדר, בעזרת השם יש כבר מספיק מתנדבים שכל היום יצחקו עליי ויצחקו עליי ויגידו לי מה דפוק אצלי. בסדר, אני מכיר את כולם, אני יודע שהם אוהבים את זה. אבל רבותיי, בואו נראה מה אנחנו כן טובים, מה אנחנו כן חזקים. מה שאנחנו כן טובים, כן חזקים, בזה נתמקד. זה מה שיעקב מלמד אותנו. יעקב היה מאוד 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 חזק בייחוד השם. אז הוא לקח את השפיץ הכי 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 דרמטי והרים אותו לשם. הלוואי שגם אנחנו נצליח לעשות את זה, אבל רבותיי, אנחנו לא יעקב. יעקב לא מת, נראה את זה בשבוע הבא בעזרת השם. הלוואי שנהיה, אבל גם דברים יותר קטנים, יותר פשוטים, אם נצליח לעשות נכון, והיה זה חלקנו. אנחנו צריכים למקד את מה שאנחנו יודעים, את מה שאנחנו מסוגלים ללמוד, לראות איפה אני כן טוב, ובזה להתמקד לא שבוע, לא שבועיים, זה לא מספיק, גם לא חמש שנים, עשר, 20, לאט 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 לאט, בסופו של דבר נופל האסימון לא רק לכל החברה אלא גם לי בעצמי, שאני שווה משהו, שאני בר ערך, ואם את הערך הזה אני יכול לקחת ולפתח, ובגיל 50, 60, 70, 80, 100, 120 הילדים הנכדים, פתאום יש במה להתגאות. אז אם כן רבותיי, אנחנו מתחילים את זה כאן עכשיו השבת. שבת יש לה משהו נורא מעניין, היא גם התחלה וגם סוף. היא הסוף של השבוע שעבר, אבל היא התחלה של השבוע הבא. כל מה שאנחנו עכשיו נעשה בשבת זו, זה גם סיום של השבוע וגם התחלה של השבוע הבא. אז בואו ונעשה את כל מה שאנחנו יודעים לעשות ורוצים לעשות, נעשה טיפ טיפה יותר טוב, יותר בסבלנות. הולכים עכשיו לבית הכנסת, הנה כן עוד מעט, טיפה יותר לאט להתפלל שם. חוזרים הביתה, במאור פנים להגיד שבת שלום, עושים קידוש, לקחת יין הכי משובח שיש בבית, לא הכי זול, ואת הקידוש להגיד מילה במילה, ולזכור שהשם ברא את השמיים ואת הארץ, שבת שלמה, יש זמן, אפשר ללמוד את הספרים שלי, שיעורים באגדות חז"ל, אמרתי את זה כבר, ואני חוזר ואומר את זה, אבל לא כולם הספיקו עוד לקנות, מי שלא קנה עוד יש מזמן, אבל מספיק אנשים קנו וחכמים ונהנים ואוהבים אותי, ורבותיי, אני מקבל דשים, מקבל טלפונים, כי הטלפון שלי לא סודי, אז מי שטלפן, מי ש... קנה והזמין וקיבל, אז בשבוע הראשון, שבועיים הראשון, וואי 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 וואי, מה אני עושה עם כזה בוכתה 22 ספרים, מתי אני אלמד את זה? אבל פותחים, מתחילים לקרוא, ואני מקבל הרבה תודות. אז אם כן, רבותיי, גם לכם אני רוצה לומר, אפשר להזמין את סדרת הספרים, לקרוא אותה בשבת, לקרוא אותה כל השבוע. אני עכשיו מנתק את הטלפון, כלומר, משאיר תקולי, ואתם רק תשאירו מספר טלפון, אי אפשר ביום שישי שעה לפני שבת להתקשר אל כולכם, ואנחנו נחזור אליכם, אני או הרבנית שלי, אשתי, תחזור ביום ראשון או במוצאי שבת, ואפשר בתשלומים, לא, תשלומים קצת קשה לי, בצ'קים כן אפשר, אבל בכרטיס אשראי, 800 שקלים הסדרה, זה לא על פרשת השבוע, זה על לפי הסדר הגמרא, ברכות, שבת, עירובים, פסחים, בעברית קלה, מובנת, תענוג לקרוא, ממש קולח, זורם, מנוקד, יפה. סדרה של ספרים, 22 כרכים, בסך הכל 36 שקלים כל ספר, זה בחיני חיני חינם, 800 שקלים כל הסדרה ועוד 50 המשלוח. אתם מזמינים בכרטיס אשראי, בטלפון, אתם כבר יודעים אותו בעל פה או שעוד לא, 08-97-44-666. 0-8-9-7-4-4-6-6-6. שיהיה לכולנו רבותיי, שבת שלום ומבורכת. שבת שלום.